יום שלישי, פרשת בראשית. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הסיפור של היום על הפוסוק כי וישובס מכל מלאכתו. סיפור נפלא שהתפרסם בגנון באר בסודה, על האדמו"ר מקוידינו, חנוכי נכדיבר פרב זכר צדיק לברוכה. הוא התפרסם, הוא נפטר בתשל"ח, מעל 40 שנה, הוא התפרסם כפועל ישועס. הרבה סיפורים סופרו עליו ככה מפה לאוזן. על סיפור אחד, סיפר אותו יהודי בשם רב אורך. הוא היה תושב ארלוי. גדל בארלוי, ארלוי הייתה סמוכה לבוצ'אן. בבוצ'אן היה שם גימנסיה, גימנסיה עירונית. כל מי שרצה תעודה ממשלתית היה צריך ללמוד שם. המורה שלימד שם היה השם ירחם יהודי מתבולל, ששתנה. בשנה השם יותר מזה. כשנודע לו על אחד שם, על אותו יהודי שהוא שומר שבת, הוא התחיל להציק לו, והוא אמר לו שהמבחן של הגמר יהיה בשבת. הוא עומד לזה שזה התאריך, אי אפשר להגדיר, אי אפשר לדחות. בצר לו, אז פנה אותו יהודי לרבי מקוידינו. אחרי לו הצלחו בכל השריפנה, והוא ניבא, הוא נדע מפלה צפויה לאותו רשם. באמת, באורח פלא, המנהל הראשי הזמין אותו לעשות המבחן ביום ראשון, בלי שהוא יודע מה היה. טוב. עברו 20 שנה, הוא כבר שכח. הוא פעם לרגל העסקים שלו, נכנס לאותה עיר, לעיר בוצ'אן. איזה אחד עובר אורח, ישב שם איזה אחד נכה, נכה ברגליים, כיסא גלגלים, צריך לעצור. אז הוא נעצר, אמר לו, אתה זוכר אותי? לא, לא זוכר. אז הוא אומר לו, אני אותו מורה, שנשבעתי, שאני אדאג בזה שאתה לא תוכל לעשות את המבחן, בגלל שלא הסכמת לחלל שבת. תדע לך שבאותו שבת, הוא מספר לו שהוא נסע עם האופניים לדואר, לשלוח לממונים מכתב תלונה נגדך שלא עשית את המבחן, ושיתנו הוראה לא לאפשר לך לעשות את המבחן. לא אפשרו לך לעשות מבחן חוזר. אבל מה אני אעשה? משמיים שמרו עליך. באותו נסע התהפכתי, עם האופניים שברתי את הרגליים, את הידיים, חוליות השדרה, הייתי מאושפז בבית חולים שנה שלמה. ומאז אני מרותק לקביים. וכסגל. זאת הגן עלינו של הרבי מקוידינו, זכר צדיק לברוכה, נפטר בערב תשעה באב תשל"ח. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ויבורך לא יקיים הסכם השבועי ויקדש עשה. בקדיני פרשת שבוע מביאים שם, כשהרב הקודש מחיימה אתכם מן הדבורנה, הדבר חיים, שהתארח בטבריה, זה היה אצל הגאון הצדיק רב אהרן טויסיק זצ"ל, חבר ספר פרי נפש חיו. כמובן שרב אהרן כיבד אותו, עשה כל מה שהוא יכול, שיהיה לו תנאי אברח נוחים ונעימים, כפי שידו השיגה. אלא שידו לא השיגה הרבה. היה לו קשר בפרנסה, לא הצליח למצוא מקומות עבודה, וממילא כל התנאי חייו היו קשים מנשוא. אבל כל זה לא הפריע לו לערך את הרבי בכבוד רב, ככל יכולתו. תראה פעם שהרבי היה צריך להיות לו שבת שלמה שלקראתה, הוא התכונן כמה שהוא יכול, מקט הבית, שחצח אותו, כמו חדש. בני הבית סדרות, ניצב תנאי הרוח, סעודות שבת, השתדלו כמה שהם יכולים ברוחב לב. בלי שבת בסעודה, אז הרבי ביקש לקיים מנהג ישראל לאכול יטריות, לא קשני. אז בני הבית התנצלו, אמרו שלא ידעו שהוא רוצה יטריות, הם היו יודעים, היו מכינים כמות נכבדה. עכשיו אמרו, אין לנו אפילו לוקש אחד בבית. טוב, הרבי חייך, הוא אמר, חבל, חבל מאוד. למאכל היטריות, ללוקשני, יש כוח גדול והשפעה של פרנסה עצומה. הוא הסביר שזה מרומז בשם של האטריות. לוקשן. הוא אומר שהרי נודע שיש דברים שנגזר עליהם שיהיו קשים לאדם, כמו הפרנסה, שנקבע שתהיה קשה לאדם כקריעת ים סוף. אבל זה אומר שהסגולה הזאת של הלוקשן, לוקשן, לא קשים, זה בא להרמז, אם עכשיו גם כל מה שנקבע שיהיה קשה, אז לא יהיה קשה עוד. גם הפרנסה תהפוך לקלה מרווחת, נוחה בשפע רב. בעצם בני הבית הבינו את הרמז שהרבי נותן להם פה סגולה יקרה מיותר. שיקפידו לאכול את אותו מאכל שבתי שנהוג בקהילות ישראל. אז בעלת הבית שם הזדרזה לפרק איזה חתיכה מהקוגל לטריות שהיה לשתדת של יום השבת. וככה את הפרוסה של הקוגל עשתה אותו לטריות בודדות. והגיש את זה לשולחן, הרי בחייך ואמר, נו, הרי מעכשיו כבר לא קשה יותר הפרנסה. אז זאת אומרת שביום ראשון למחרת, מחרת שבת, יום ראשון, אבי המשפחה קיבל איזו הצעת עבודה מיוחדת מאוד, עם תנאי שכר מאוד טובים. ולא ידעו עוד עוני ומחסור, עליהם פרנסה ברווח ובשפע. באמת מאותו שבת עוד הוא איך שמר בהקפדה על אכילת מאכלי שבת. עברו הרבה שנים, לימים סיפר הנכד למערך, שזה בעצם הגן הצדק רבארון טויסיק, הוא סיפר את הסיפור המיוחד הזה לאחד מהאורחים שלו בסעודת שבת. אותו אורח, הוא נקלע לימים נקלע לאיזה סמינר של בעלי תשובה, ונתנו לו שם רשות הדיבור, אז סיפר את הסיפור הזה, סליחה, ואז הוא המשיך. הוא אמר, תראו את האושר הגדול בקיום מצוות התורה. הרי טריות זה משהו, אוכל נחמד, טעים. אפשר לשים את המרק, וכל מיני טיבולים, שתידה. הם גם מאכל בריא, מסביע, טעים ומזין, לא יקר, ויש אותו בשפע. ועם כל זאת, הוא אומר, תראו איזה השפעה יש לאותן מטריות פשוטות. ברגע שהן הופכות למאכל שבתי, והן חלק ממנהג ישראל בתפקיד של סעודות שבת, אז הן זוכות במקום של כבוד. סגולות יקרות, להיות כלי שמשפר את איכות החיים, ומשנה את מסלול החיים של היהודי לטוב, זה לא כל כך מאמץ, לא בתשלום, תשלום יקר, ההפך. חומר כל כך פשוט וזול, אבל הוא רב עוצמה והשפעה, כי הוא הופך לחלק ממנהגי ישראל בסעודות השבת. אתם חושבים שאני כבר הסיפור הבא, זה ממש לא. השבת הסתיימה, כל המשתתפים התפזרו, עוברים 3 שבועות, הוא מקבל שיחת טלפון מהארגון שערך את אותו סמינר. הוא אומר, אי אפשר להבין למה ואיך, אומר לו המנהל של הארגון, על מה סיפרת על היתריות והכוח שלהם, והמסר העמוק שבוקע מקערת יתריות השבתית, שינו את הכיוון חשיבה של משפחה שלמה ביחד שמרת מצוות. הוא מספר שבאותו משתתפי סמינר, באותו שבת, היה שם איזה זוג, שהאישה הרגישה שזה לא מדבר אליה. ודווקא הסיפור הזה תפס אותה, זה ממש ככה ריגש אותה, והיא לא יכולה להמשיך בשגרת יומה. והיא שאלה אחרי זה, הסבירה, שתכן הרי מאכלי שבת זה תפריד בעלמה. כל מיני מאכל שהפכו לחלק מהטעם של שבת. איך זה יכול להיות שהם הרבה השפעה כל כך? האם ייתכן שמצבו כספי של אדם ישתנה בצורה כל כך משמעותית, בעקבות של אכילה של מאכל כזה או מאכל אחר, הלוקשין, העין, הער? והוא אמרה, מי כעמנו ישראל שיש בידיים שלו כאלה מפתחות חזקים, להפוך מנות מזון פשוטות וכלי עבודה רבה עוצמה? ככה היא חזרה לקרום מוצבתה. עם אלה, אומר הרב טויסיק, התברר של היתריות, יש לא רק סגולה של פרנסה, אלא גם סגולה לחזרה לתשובה. אתה קרא את היתריות לפני עשרות שנים, לא רק שינתה את המסע הפרנסה של אותו בית, אלא גרמה למשפחה שלמה אחרי זה, 5 שנים אחרי זה, לגדלות האור של היהדות. כי המאכלי שבת זה לא קובץ של מנות שגובשו, בסעודה משותפת, אלא מכילים בתוכם מוצרות יקרים וסגולות נפלאות, והם יכולים לשפר לאין ארוך את המצב של היהודי שסועד אותו. לסיכום, כמה כדאי לנו להקפיד לאכול את מאכלי השבת שהורגלנו בהם מנעורינו. לשמור את מסורת ישראל סבא. להקפיד על התפריט השבתי העשיר והמיוחד כל כך, שנושא בקרבו ניחוח קסום, ניחוח קסום של פעם, מינים ייחודיים של טעם, כי שוב, מאכלי השבת, יש להם השפעה עצומות ונרחבת, ומשנים עולם ומלואו, וכמו שראינו, יכולים לפתור מציאות שבת, מציאות חדשה. כמה חשוב להשתמש גם במתנה יקרת הערך הזאת, לנצל אותה, ולהפוך את החיים שלנו לטובים יותר בעזרתה. ואנחנו ממשיכים יום הדילולה, אם זה היורצת של הרב הקודש רבי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו. בעגילון השגחה פרטית הוא מביא שם, סיפר גאון החסיד רב לייבל סטמפל מלונדון. מספר שלפני 30 שנה נסע לדוד שלו, האדמו"ר רב שלמה מבובוב זצ"ל, שמחה סטוירה. כל שנה נוהג ככה, סך עולמו עד לשמיני עצרת להיות במנהטן שם בבובוב. סדר שהיה צעיר, כוחו במותניו, אז הוא הקפיד לא לאכול כלום מחוץ לסוכה. הוא אומר, הנהגה הזאת לא להלוך, כי היה הולך לדוחם פטורים מהסוכה. לבד זאת, הטיסה עצמה לוקחת 11 שעות. תוסיפו לזה את הזמן שנוסעים מהבית לשדה התעופה, משדה התעופה לבית. 13 שעות של טוב, ולא לסום בכל המועד. אבל אומר, ככה עשיתי, פשוט לא הייתי מסוגל להכניס לפה איזה מאכל בלי סוכה. אז אפשר גם להבין איך הרגשתי כשהמטוס נחת בניו יורק. בלוד, הוא אומר, יש סוכה כשרה בשדה תעופה, כל מי שרוצה יכול להיכנס, לשבת, לטעום משהו. אבל בניו יורק אין את זה. הוא אומר שגם בלוד יש מיד אפשר לתפוס מונית, בניו יורק זה יותר קשה בשביל לנסוע. אז הוא סבר שהוא ידע שהוא ירצה סוכה בהקדם, אז הוא ביקש מאחת הבנות שלו שגרות שם, שתזמין לי מונית עוד לפני שאני אנחת, ושברגע שאני אתן מהטרמינל, מיד אני אוכל להיכנס מונית ולנסוע הביתה, לסוכה. טוב, היא עשתה את זה. אבל הנהג מונית התבלבל, הוא נתקע בשדרות הוואי, היה צריך מונית אחרת, לא היה פשוט, ניסינו לעצור מונית, הנהג שואל לאיפה? אני אומר למנהטן. הנהג אומר, אני לבורו פארק. וככה עברו נהגים אחד אחרי השני, כל מי שואל בטובו לעצור לנו, נסע לבורו פארק. כאילו שאין אנשים במנהטן. נו, ומה קורה איתי? ואני, אונו, אני בו. טוב, מה עושה יהודי בכזה מצב? עד בימים של צוקס? חג האמונה. אני אומר, גם זו לטויבו, כל מדבר בדחמונה לטאבובים. בדרך כלל שבח הוא רוצה איזה משהו עכשיו, ממני. טוב, סוף סוף אחרי עמידה ממושכת, נצר איזה נהג שנסע למנהטן, על לוחות הרישוי, כן, שם זה לא כמו פה בארץ שהלוחות רישוי של המכונית יש רק מספר שם, אפשר להשתעשע יותר. אז היה כתוב את השם של הנהג. היה כתוב שם דרבר מדיקר. טוב, הודיתי לו שצריכים לעלות, שאלתי אותו, אתה יהודי, נכון? זה היה ברופא שם משפחה. דרבר מדיקר, אז תנכת של הקדוש הסלוי, הרב הקדוש מברדיצ'וב. אז הוא אומר, כן, סבא שלי אמר לי תמיד שאנחנו צאצאים של רבי גדול וקדוש. אז הוא אומר, הוא מספר שפשוט התחיל לרחם על הנהג, כזה איכות, ככה הוא נראה. שאל אותו, אתה שומר יהדות, מניח תפילין? אמר לו, לא, מה אתה רוצה ממני? ברוסיה, הקומוניסטים לא הרשו כלום, אפילו ברית מילה לא עשו לי. אמרתי לו, פה זה לא רוסיה, פה אתה יכול לעשות ברית מילה. אז הוא אומר, אני מפחד, ניתוח לא פשוט, אני מפחד מזה, בגיל שלי כבר לא עושים ברית. והוא המשיך לשפוך את הלב, הוא אמר, סתם, אני לא מחפש צרות, מספיק עם הצרות שיש לי. הוא אומר שאין לו ילדים. אז הוא אמר, זה בדיוק העניין, אתה נכד של כזה צדיק וקדוש, שמשמיים שומרים על שושלת הדורות שלו. צאצא של הקדוש הסלוי, איך ייתכן שלא יהיה לו ברית מילה? אתה חייב לעשות ברית. ואם תעשה ברית בעזרת השם, תתברך בילדים. טוב, הוא לא רוצה להמשיך לדבר על זה. אבל אני כבר הבנתי למה השם סידר ששום מונית לא תעצור. לבידוק הדרבר מדיקר הזה. תן לי את הפרטים שלך, הוא הסכין, נתן לי כתוב את טלפון, שמרתי. נו, ברוך השם, הגעתי הביתה של הבת שלי, ברחתי בכולב לשם בסוכה, אכלתי, סבתי. חפשתי איזה רעיון, מה לעשות לי לגרום לנהג לעבור בסמילה? התחלתי לקשר אותו עם לובביץ', שעשיתי חב"ד, שם הם יודעים להתעסק עם יהודים שהגיעו מרוסיה, שהם גם ניסו לברית סמילה בגיל מאוחר. אז יצרתי קשר עם איזה חסיד חב"ד, ביקשתי ממנו, שחייב לקרות, אמרתי לו, שיעשה משהו, נכד של הברדיצ'בר. טוב, הם שם עשו עבודה טובה, חירבו את הנהג, דיברו איתו, התעניינו בו, הוא מצדה עשה צעדים משמעותיים, התחיל לשמור מצוות. אבל לגבי ברית מילה זה כבר היה עבודה יותר קשה. אחרי שנה הוא הסכים. טוב, היו צריכים לדאוג לו לחדר ניתוח בבית חולים. בסופו של פרוצדורה, פנה יום אחד בשלי חודש תשרי. לפני יום טוב סוכות, הוא מסדר שהוא קיבל טלפון, שהוא מוזמן להיות הסנדק בברית של הנהג, הנכד של הקדושת לוי. אתה בטח תהיה כאן כמה ימים אחרי סוכות. אמרו לי שם בבית חב"ד, חשבנו שכיוון שבזכותך, בכלל הגיע היהודי הזה לברית, לעשות ברית, אז מן הראוי לכבד אותך. טוב, התכבדתי. שאלתי באיזה יום הברית, יומיים אחרי החג. יומיים אחרי החג, קפה תשרי, היו רוצה של הקדושת לוי. ברוך השם, מיסטר דרבר מדיקר, נכנס בבריסה של אברהם, הובינו קפה תשרי, אחרי שנים שהיה נשוי, בלי ילדים, התברך בבן באותו שנה. ראינו איך זכותו של הסבא הקדוש חופפת על היהודי היקר הזה. הבן נכנס בברית כבר שעה בן 8 ימים. נו, תנחשי איך קראו לו. ביקור שמה בישראל, לוי יצחק. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים עוד יום מדילולה. הגאון אברהם גניחובסקי זצ"ל. עוד שיבת שיבין. עוד שמחתו יראה. זה מובא בו ויאמר הנני. עוד שמחתו יראה תשע"ב, הריקודים הפסיקו. אנשי ארץ הקודש נפרדו כמעט מירח האיסונים. בבתי כנסיות של עדות המזרח עסקו בהקפות שניות על פי הקבול. שעה זו כשהכל נחקים בבתים מעמל היום, עוסקים בפירוק סוכה, מתארגנים לימי שגרה. רב אברום גניחובסקי עושה גם משהו אחר לגמרי, אתם מבינים לבד. הוא נכנס לבית הכנסת אליגמן, מחפש שם בין העשרות הראשנס, החבוטות, שנח עולה עד ארון קודש, עוד מהבוקר של הראשנה רבה, הוא מחפש שם את הערבות שלו, לפי הסימן של הקשירה שהוא קשר אותם. פר שם איזה אחד תלמיד חוכם שישב ולמד, התפלא, רב אברום בן 74, מה הוא מתאמץ כל כך בשביל כזה דבר? אז הוא הסביר לו שהעולם אומר שלהחזיק את הערבות החבוטות בבית זה סגולה. יהודי התקשר אליי, ביקש את הערבות שחבדתי, הוא רוצה דווקא את הערבות שלי, אז אני מחפש אותם כדי למסור לו. הוא אמר, חסד זה לא מה שאני חושב שזה חסד. חסד זה מה שאחרים חושבים לפי המחשבה שלהם. אך, רב אברום. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אז באגן השר מובא מרב אברום גניחובסקי, שהוא היה אומר שהרבה פעמים יש לאדם כל מיני ספקות, איך צריך לנהוג בעניינים שבין אדום לחווי רואים. אז אומר, יש כלל גדול בזה. כמעט תמיד הצד שבלב, שאומר שיש לנהוג בתקיפות, זה הצד היצר. הצד המתוקן, שאומר שצריך להבליג ולוותר, אומר רב אברום גניחובסקי, זה הצד הנכון על פי התורה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואנחנו נהיו תוגשמיות, בשטרות טובות וכל טוב סלע.